אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, הכלכלה, התקשורת, החברה ועוד. והיום יש לנו אורחת באמת מיוחדת ויוצאת דופן, ידידה יקרה אופרה שטראוס, יושבת ראש קבוצת שטראוס. תודה שהצטרפת אלינו היום.
בשמחה.
אנחנו נתחיל בזה שלדעתי זו שיחה קצת שונה ולא שגרתית, מאחר ואנחנו לא מדברים רק בפודקאסט הזה על החברה הישראלית או על המגזר העסקי בחברה הישראלית, אלא על ההשפעה של הנעשה פה על הקשר עם יהדות ארצות הברית. ואני רוצה רגע להתחיל איתך במקום הכי אישי של אופרה שגדלה בישראל וחונכה בבית שהוא מיתולוגי לעניות דעתי בחברה הישראלית. קודם כל, מה מלווה אותך, אופרה, בחיים היומיומיים שלך, בזהות הישראלית והיהודית שלך?
סך הכל נוח לי מאוד לעשות את השיחה הזו איתך, כי בסוף זה כאילו אנחנו לוקחות את השיחה של הכוס קפה שלנו ביום יום, כשאנחנו משוחחות, ופשוט לעשות את זה איתך כשהרמקול פתוח. אז השיחה הזאת על ישראל וארצות הברית ומה ביניהם, הוא משהו שאני מאוד מורגלת בו, אוהבת אותו, ואני חושבת שזה אחד הנושאים הכי חשובים על סדר היום הישראלי, ובאמת אני עוסקת בו בלי סוף. אני חושבת שזה אחת הזכויות הגדולות שלנו, הישראלים פה, שיש לנו איזה מין שבט כזה, שהוא מפוזר בעולם, והוא חלק מאיתנו. אז כאילו, יש לנו רבדים שונים של מה שאנחנו עושים, ויש לנו קשרים שונים, ובסוף אחד הדברים שאני מאמינה בהם מאוד, זה שאי אפשר לעשות דברים לבד. וכמו שאומרים, שצריך שבט כדי לגדל ילד.
נכון.
או you need a village, כפר, או כפר בדיוק. שלם כדי לגדל. זה אותו דבר במשימות הגדולות והענקיות שיש לנו
אבל
כאן.
אבל כדי להתחבר למשימה, ואנחנו תכף נגיע, כי יש כן. לך ריבוי כובעים. את לא נמצאת בעמדה, אני אומרת, שאפשר לראות רק זווית אחת, אלא את חולשת על כל כך הרבה כובעים, ואנחנו ניגע בהם. אבל קודם בן אדם צריך להגיע עם איזשהו בסיס ערכי מסוים, עם איזשהו חוסן וחוזק בזהות האישית שלך כדי להבין את החשיבות. ומעניין אותי מה גידלו, מה אמרו אצלך בבית, על מה גדלת כדי שתתחנכי להיות אופרה שטראוס שאנחנו מכירים היום.
אני חושבת שבסוף כל אחד מהדברים שאתה עושה, אתה מביא את זה מהבית. אבל בסוף אני בת להורים שלא נולדו בישראל. ובתוך הבית, בדיוק הדברים האלה הרגשתי. אבי עלה אמנם בגיל 4 מגרמניה, אבל הסיטואציה לא הייתה פשוטה. כשאני מדפדפת באלבום המשפחתי, ואתה רואה איך נראו החיים בגרמניה. וצוותי מספרת כל הזמן כמה קשה היה ההחלטה לעזוב את הסוג של שורשים, אבל זה היה לה ברור כשגרמניה הפסיקה להיות לה לבית, שהיא עוזבת. כמובן, ולבעלה היה יותר קשה לסבא שלי. ומכאן, את יודעת, זה איזשהו סיפור. ואם היא ניצולת שואה, או לא עברה את המחנות, אבל פליטה מקרואטיה. וגם היא, בסוף הגיעה עם הדבר הזה שאנחנו, זה גם וגם.
לא לוקחים את ישראל כמובן מאליו.
בכלל לא. אנחנו לא לוקחים את החיים כמובן מלבוא, זה הרבה יותר עמוק. לא לוקחים את העובדה שיש לנו משפחה ושיש לנו... אבל זה לא במובן המתנצל, אלא במובן של אוקיי, גו. ומה אתה עושה עם זה, ומה אם אתה בונה, ואיך אתה מבטיח עתיד טוב יותר לדורות הבאים. ובאמת באיזה, גם בפריבילגיה, כי יש כאלה אז, אם אנחנו מדברים הרי על מלחמת העולם השנייה, שלא הגיעו כדי להבטיח את ה... את התקופה הזאת. אז, אבל לקחתי משם באמת את האופטימיות ואת הפתיחות, כי בסוף השגריר הגרמני בישראל, ואני מדברת אז, הראשון, הוא התארח את סבא וסבתא. וסבא שלי חשב שזה מאוד חשוב. הקשר עם גרמניה היה מאוד חשוב. אז אתה רואה שבסוף זזים, הולכים הלאה, לא שוכחים את השורשים ורוצים לעשות את התיקונים שצריך לעשות. אז גם וגם השפות. דיברתי גרמנית עד גיל 4.
וואו.
כן, כדי שאני אוכל לדבר עם הסבא וסבתא, שדיברו גרמנית עד יום אותם, בשני הצדים דיברו גרמנית. אז אתה נושא את הדואליות הזאת במובן החיובי, שאפשר לראות דברים, צריך לראות אותן, בכמה זוויות ובכמה צדדים. וגם בעבודה אנחנו עושים את זה. יש לנו הרבה שותפים בכל מיני מקומות בעולם, מתוך אמונה שאתה יכול לבנות משהו פנטסטי.
שזה דבר מרתק. קודם כל, אני שמחה להעיד שאת האופטימיות ואת החיוביות שלך אי אפשר לפספס בשום שיחה, וזה לא משהו שאני אומרת את זה רק כדי להחמיא, כי אני חושבת שזה כנראה גם הסוד המאוד גדול שאת מצליחה להביא איתך, כמו שאת אומרת, רגע לעולם, ותכף ניגע בסוגיה הזאת, כי למגזר העסקי יש אחריות הרבה יותר גדולה ממה שנדמה לנו הרבה פעמים. זאת אומרת, אנחנו כאזרחים והתושבים חושבים שזה מתחיל ונגמר בשירות שנכנסים לחנות או למכולת, וזה כל כך יותר סבוך מזה. והייתי רוצה רגע שתיקחי אותנו לתהליך הזה. קודם כל, האם יש שוני תרבותי בעולם העסקי הישראלי לעולם העסקי האמריקאי?
ברור שיש. אנחנו יותר צעירים בישראל, אז זה מתחיל מזה. אני חושבת שתראו, ארצות הברית היא בסוף המודל. זה היה מודל לכל המדינות, אם את שואלת אותי. כמובן שכל אחת מהמקומות בעולם לוקח את זה ועושה מזה איזשהו, נותן לזה את הצבע ונותן לזה את הדרך שלו. אבל אם מדברים על מודלים עסקיים, בסוף, אנחנו כולנו משתמשים במודלים העסקיים האמריקאים, בדרך שלנו. אז לכן, בסוף, תמיד חושבים שצריך לשנות הכל, אז זה לא ככה בסוף. בסוף אתה לוקח איזה מודלים וחייב להכניס את האישיות שלך ואת הצבע שלך ואת הדברים שמתאימים. אז
ותרבותי?
עסקים בישראל, אנחנו דור ראשון. יש הבדל ענק בין דור ראשון של עסקים לדור שני ודור שלישי. זה משהו שהוא, כשבונים עסק, הכספים הם בתוך העסק, זה ההון העצמי, ואתה משאיר את הדברים בפנים, לוקח 2-3 דורות עד שבכלל נוצרים הפילנטרופיה. שזה, למשל, זה, אתה יכול לראות את הפער בין ישראל, שמתחיל כמובן להשתנות, אבל הדור הראשון הוא שונה מהדור השני. זה לא משנה באיזה מקום, ובארצות הברית נמצאים כבר בדור חמישי, ודור, זה מספר, באמת, דורות שהם ההבדל.
והיותך יהודיה וישראלית, זאת אומרת שהבאת את זה, האם זה שימש אותך להיות יהודיה וישראלית בתוך העולם הגדול, או לא תמיד, וכשזה שימש או לא שימש, איך מתמודדים עם המורכבות הזאת?
אני חושבת שאת התדמיתה של מדינת ישראל בסוף היא זאת שמכתיבה הרבה מהדברים. עד התקופה האחרונה, הנושא של להיות יהודיה הוא משהו שקצת נשכח, לי לפחות, או לדור שלי, כי כן, כשהיינו ילדים, אז היה, אם אתה עם מגן דוד, תחביא אותו כשנוסעים לחול. לא נסענו כל כך הרבה בתור ילדים, אבל לא, זה לא היה משהו שאתה, זה לא היה משהו בולט. עדיף לסגור את זה. כמובן שבואי, ב-20-30 שנה האחרונות, הילדים שלי גדלו, שזה לא נושא. אתה יכול להיות יהודי וישראלי בכל מקום בעולם, ופותחים לך את הדלתות. זה היה כנראה מתחת לשטיח הנושאים, והשד כמובן פרץ בתקופה האחרונה. אז כל אחד, אבל בסוף, כשאני פוגש את אנשי עסקים בעולם, הוא מביא את הסיפור שלו, וזה, עד עכשיו זה לא היה נשמע לי, אתה מישהו מברזיל, אז הוא או קתולי, או שהשותפים שלנו שנמצאים בנורס איסט בברזיל, הם בכלל חושבים שהם ממשפחות האנוסים. אז כשהם קתולים, אבל הם חושבים שההיסטוריה שלהם היא, יודעת, בבריחה הזאת מספרד, היהודים שברחו בספרד והפכו לקתולים, אז לאט לאט אתה מגלה, לכולם יש איזשהו סיפור, זה לא משנה מה המקור, אבל אף אחד הוא לא רק דבר אחד.
מצאת את עצמך בעצם בתפקיד מדי פעם לא רשמי, כמי שאחראית, אני אומרת, להיות השגרירה של ישראל, לפתוח דלתות לישראל במקומות שאנחנו פחות?
זה אוטומטי. אני אפילו זוכרת שעשיתי הרצאה באחד הפעמים, באחד הכנסים, הוא שאנחנו אנשי עסקים, אנחנו נוסעים את ישראל כשאנחנו יוצאים מפה במזוודה. זה לא רק הבגדים. ברור, ברור שאנחנו נוסעים את המדינה, כי זה לא משנה מה אנחנו נשאלים על ישראל. כשמישהו עושה איתנו שותפות, ברור לו שהוא בא ומבקר את ישראל, וזה חלק כדי להכיר את התרבות הארגונית שלנו, וברור שאנחנו מדברים על ישראל כל הזמן. אנחנו שגרים ביום יום, שעה שעה, וכשרה, אז זה חלק מה... זה חלק ממה שאתה גם מסביר. דברים שהם לא ברורים ולא מובנים אליו, ואין ספק שהתקופה האחרונה היא ה... מאז שאני לפחות יושבת על הכיסא, היא היותר מורכבת להסבר ולשיחות עם אנשים ושותפים, ואני לא מדברת רק על שותפים, אני מדברת על חברות שהן שלנו בעולם, ובסוף הם עובדים, האנשים עבור חברה שהיא ישראלית. אז איך אתה, איך אתה מסביר את זה? ובואו, זה בסוף, גם כשאתה עובד עם, יש לנו חברה ברוסיה או חברה באוקראינה, אנחנו מבינים את המורכבות והיא לא רק שלנו. זה אחד הדברים שלמדתי, אנחנו חושבים שזה רק אנחנו במורכבות הזו? לא. אנחנו לא היחידים במורכבות הזו של כשהמדינה עושה משהו, אין לך שליטה בסוף, לא כאזרח ולא. אז אתה נושא בנטל להסברים.
את יודעת לספר סיפור אחד שככה הולך איתך מהשנתיים, שלוש האחרונות, שאת מסתובבת בעולם או מתמודדת עם האתגרים באמת הבלתי נלאים. אני חושבת שאנחנו ככה מזכירים את זה, אולי המאזינים לא מבינים לעתים עד כמה, כשהמדינה עוברת משבר, אז יש לך פה את העובדים שצריך להחזיק, ואת החוסן, ואת הייצור, ולשמור על יציבות, אני אומרת, בכל המובנים של תמיכה, וגם עסקית, ומצד שני, כמו שאת אומרת, עובדים שעובדים בעולם, ופתאום התרבות הפנימית והנרטיבים העולמיים, להחזיק את כל זה, למי שאני שומע מבחוץ חושב שאנחנו, אתם אנשי העסקים, זו אחריות ומורכבות שאני יכולה רק, זאת אומרת, להעריך ולהריץ. ויש איזה סיפור שהלך איתך בשלוש שנים האלה, שחווית והפתיע אותך, או לחיוב או לשלילה?
אני חייבת להגיד, למדתי רגע משהו, אבל בסוף אני תמיד אומרת שכשיש לך חברה, אוקיי, אנשי עסקים זה משהו מאוד רחב, אבל אנחנו חברה תעשייתית, וזה אומר שבאמת כמות האנשים היא גדולה בחברה, ורבדים הם שונים. דבר אחד אני חייבת להגיד, ברור לי, כדי לפגוש רגע קשה, אתה צריך להשקיע ביום-יום, כל הזמן, בלהכיר אחד את השני. זה הדבר הכי משמעותי, ודרך אגב, השיעור הראשון היה דווקא בקורונה. כי ברגע לרגע, איך לנהל חברה בינלאומית שאתה לא יכול לנסוע יותר, זהו. אתה מקסימום נפגש בטלפונים או, או באמת בזום, כל המדיות האלה, ואתה מנהל, אתה סומך על האנשים ב-100%, כי הם שם, אתה לא. אז זה אחד הדברים שהוכיח את עצמו גם עכשיו. אני חייבת להגיד שגם האנשים שלנו, ויש לי הרבה אנקדוטות, באמת פגשו מציאות שהיא אחרת. אנחנו היום באמת פחות, זה פחות הדגלים מבחוץ של להיות חלק מחברה ישראלית תעשייתית מחוץ למדינת ישראל. אבל איזשהו trust מאוד עמוק שאפשר לדבר על הדברים, ואנחנו לא א-פוליטיים, אין כזה דבר א-פוליטיים. בסוף אתה נושא את המדינה שלך יחד איתך, זה כמו שבאמת, יש לנו חברה ברוסיה, ויש לנו חברה באוקראינה, והם לא מדברים, ובכל זאת, הם חלק ממשהו יותר גדול שמאמין בסט של הערכים שהוא המחבר. תמיד אומרת שבסוף אנחנו מנהלים מדינה. יש לנו אסט, יש לנו אנשים, אנחנו אחראים על, על הסביבה, גם על הקהילה וגם על ה... כל הטבע במקומות שבהם אנחנו עובדים. אנחנו סוג של מדינה, וכך מתנה, יש לנו את בסוף, את החוקה שלנו, נכון. וסט הערכים שבהם אנחנו מאמינים בכל מקום בו אנחנו נמצאים, ויש מקרים שהוא עושה, אתה, הוא קצת שונה מהמקום שבו אתה עובד, ולכן כל אחד מתמודד עם השאלה, מה בין המדינה שבה אני חי, לבין החברה שבה אני עובד. למדתי שאם... מאמינים אחד בשני, באמת, ומכירים את הצד האנושי.
מתגברים.
אז, לא, אז נותנים זמן כדי ללבן, באמת ללבן את הנושאים. אז חברות רב-לאומיות שעובדות איתנו, גם הן בסוף נושאות באחריות לחברה. זה לא רק איך היחסים, היחסים להיות, יכולים להיות מצוינים, ובכל זאת, החברות, לא משנה אם זה אמריקאי, או צרפתי, או בברזיל, אתה צריך רגע באמת לרקוד בין כל החתונות האלה, אבל אם יש משהו שמצדיק את האופטימיות הבלתי נלאית שלי, היא באמת שאנשים זה אנשים, ואם אתה בונה את היחסים הנכונים, אתה יכול לסמוך על זה שגם בתקופות הקשות אפשר לדבר על הנושאים האלה, שהצנטריפוגה הולכת רגע למקומות אחרים. והיעדים הם לא להרוויח כסף, לא. בסוף, לאו דווקא, ההפך, יכול להיות שהם היו מרווירים יותר כסף, הם היו נפרדים מאיתנו. וגם לא צריכים את הכאבי ראש, אבל לא. פשוט האמונה באמת שההליכה לטווח ארוך, אנחנו נפגוש מלא דברים לא פשוטים בדרך, אבל גם דברים נהדרים. ובתקופה הכי קשה הזו, בוא, אנחנו
אני רוצה לקחת אחרי בנינו. רגע, שנפגשנו לא מזמן בכנס בניו יורק, ואני זוכרת שאמרת לי משפט שליווה אותי, באמת חיכיתי שיהיה לנו את הקפה הבא, שנוכל לגעת בו. אמרת לי משהו על החוויה הזאת של פתאום להיות מחוץ לישראל, אחרי 3 שנים באמת באמת אמוציונליות, ולגעת בלי תיווך בסיפור היהודי, בסיפור הישראלי, בגשר ובקשר הזה, שכולנו עובדים מאוד מאוד קשה לתחזק אותו. ואמרת לי, יו שירה, אני לא מאמינה כמה זה נוגע בי, לא ציפיתי. כאילו ככה, זה בתוך הכנס רגע החלפנו חיבוק ורגע אחד לפני שעלית לבמה, ואמרתי לעצמי, זה ריגש אותי פעמיים, כי זאת אופרה שמכירה ויודעת ועושה ומתמודדת עם אתגרים בלתי נילים, ועדיין מצליחה להעריך ולהתרגש מהנקודות האלה של החיבורים היהודיים, האתגרים הישראלים שאנחנו עוברים. והייתי רוצה לקחת אותך לקשר הזה של האחריות העסקית מצד אחד, אבל הזהות הישראלית המאוד מאוד נוכחת שלך, עם ערכים מקורקעים יהודיים. ואני אומרת לעצמי, כמנטורית, כי אני יודעת שאת מלווה המון, גם עובדים, גם אנשים, מה הערך היהודי הזה שהיית מציעה לנו, הצעירים שבחוץ, רגע להישמר עליו, להידבק בו? ולמה זה מצליח לרגש אותך?
תמיד יש ויכוח, מה זה ערכים של יהודים? בסוף, מה זה היהדות כערך? תראי, אני חושבת שבמלחמה הזו, אנחנו שניסינו לחשוב רק על הצד של אנחנו ישראלים, פגשת אותנו מאוד חזק הנושא של יהדות. והאם אפשר להיות יהודי, זה היה, בוא, המהומות שהיו כאן במדינה דקה לפני המלחמה, אז האם אפשר להיות יהודי ולא להיות מאוד דתי? מה זה, מי הוא יהודי בו? זה אחד מהסוגיות המאוד מאוד
מורכבות,
אבל יש משהו מאוד לא מורכב בשבילי, אוקיי? בשבילי הנושא הזה של להיות יהודיה, זה אמר, בבית של ההורים. ולא רק בבית של ההורים, זה הולך אפילו, זה לא שבבית הצד הדתי, אלא הצד המסורת הזאת, היא מסורת שבשבילי היא המשפחה. אני לא יכולה להפריד בלהיות יהודיה, ובין איך המשפחה שלי מתנהלת. כי יום שישי, זה יום שישי. אתה יודע, זה היה כאילו מובן מאליו למישהו שהגיע מגרמניה ומישהו שהגיע מקרואטיה, ובנו בית סביב הדבר הזה של כיהודים לבנות פה בית, כי לא היה מקום אחר. אז בואי, זה לא יודעת, בשביל הילדים שלי, אני חושבת שהם אפילו לא מספיק רחוקים כדי להגיד אנחנו לא, אבל הם ניסו לא לדבר על זה, ובכל זאת, זה מאוד נוכח. אז לי הנושא הזה של יהדות זה אוכל, דיברנו על זה הרבה פעמים.
ומי אם לא את מייצגת את סמל האוכל במדינת ישראל?
אז גם אוכל, וגם אצלנו בבית הכל הוא סביב אוכל, ובסוף להיות יהודיה, כן, יש לי איזה חיבור, בתקופה הזאת מחדש לשורשים האלה, וככל שיש לי יותר שורשים, גם יהודיה וגם ישראלית, וגם בעולם העסקי, שזה פשוט אחד מהתחומים שאתה בוחר, אני יכולת להגיד לבחור גם תחומים אחרים, זה לא משנה. אני חושבת שככל שיש לך יותר שורשים, וזה יותר טוב. זה פשוט, אתה יכול לנוע גם בין אחד לשני. אבל יש דברים, בגילי הייתי אומרת, שבנושא של להיות ישראלית ולהיות יהודיה, המלחמה הזאת פגשה אותי כשאני מאוד מאוד ברורה עם עצמי בנושא הזה. כאן ביתי ולא רוצה שום בית אחר, ויכולתי לבחור. וכל פעם שאני עולה למטוס, כל פעם, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אולי, כי כולם אומרים, יאללה, בוא נעשה בית במקום אחר גם, ושיהיה ומה שבטוח. לא, כאילו, הדבר הזה של לחזור הביתה, כי זה בית. אז כשאת שואלת אותי, מה אני פגשת בניו יורק, כשאני פגשת שאר הקהילות בעולם, והייתי בסוכנות היהודית בהנהלה, כשפה במדינת ישראל כולם שאלו, מה פתאום? מה את עושה בסוכנות? מה זה? זה המיטות המתקפלות האלה? מה זה הדבר הזה? ולי החוויה של לפגוש את יהדות העולם, הייתה אחד מהדברים, כשמדברים על diversity ו-inclusiveness, את יודעת, זה משפט כן, כזה שבעולם העסקי, שהיום מנסים למחוק, כן. אוקיי? את ה... זה בשבילי. אני הגעתי לסוכנות וחגגתי מהדבר הזה, איך יהודים מכל העולם, באמת מכל העולם, מוצאים משהו משותף, כשיש להם גם משהו שונה, מדינות שונות ורקע.
זה פוגש אותך גם בעולם העסקי? יש איזה חיבור אוטומטי בין אנשי עסקים יהודים?
ברור, ברור. הייתי גם יושבת ראש לשכת ישראל ארצות הברית, ובחרתי להתנדב 10 שנים בלשכה הזאת, כי זה הגשר בעיניי הכי, הכי חזק בין ישראל לארצות הברית. זה לא רק שארצות הברית נותנת לישראל, אלא ישראלים היום משקיעים בארצות הברית, פותחים שם חברות, והגשר הזה, הרי בסוף בעיניי, כשאתה פותח חברות ועושה תעשייה, זה לטווח מאוד ארוך. ופוגשים אנשים, אנחנו פוגשים אותם ביום יום, אנחנו לא מחכים לאיזה כנס כדי ליצור קשרים. וכן, אני מסתובבת בעולם, מסתובבת, נכנסת לאיזה חדר, ואין מה לעשות, עין סורקת, 2-3 שאלות כדי... האם יש את הרקע? לא, זה, כן, זה נוכח. ואני מרגישה שאני יותר חזקה, יותר גבוהה, יותר הכל, כי יש לי את הקשר הזה, ואני אפגוש אותו בכל מקום עולם, ואני אומרת לך, זה מיד חיוך.
נכון.
זה מיד הבנה, זה מיד ההבנות על הדברים האלה הבסיסיים, לא משנה אם זה שוב, האם זה אוכל, זה מסורת, זה מאיפה ההורים הגיעו, זה דור ראשון, זה דור שני.
זה מה שהופך אותנו זה למשפחה הזאת.
בדיוק. כן. ולכן סט הערכים האלה שהוא באמת מדהים, הוא משהו שהוא מחבר. ואני גם בעולם העסקי, הנושא הזה של חיבורים, והיום מדברים על זה רק יותר ויותר, הוא גם נר לרגליי, והוא גם באמת מנוע מטורף. לראות את העולם, לצמוח, לעשות דברים ביחד, לא כל אחד לחוד. וזה קיבלתי מתנה בעולם הזה שנקרא באמת מהבית, שבבית באמת ההבנה הזאת של קיבוץ גלויות. אהבנו, אבא שלי מאוד אהב את האוכל מהבית של אמא, והפוך, ובסוף, בסוף התפריט הזה, היום הוא תפריט ישראלי כמובן, חומוס, זה משהו שגיליתי בשלב מאוד מאוחר, מאוד מאוד מאוחר, וזה שאנחנו מייצרים חומוס, זה בכלל, אמר לי פעם אחד משרדי הפרסום, סבתא שלך בטח הייתה מתהפכת בקבר, אם הייתה יודעת שהשם שטראוס הוא על חומוס, ולא על, יודעת מה, זה משהו מיוגורט,
אוקיי? מוצרי חלב, כן.
נכון, ולכן אני אומרת, לא, אז זה היה לה מאוד טבעי.
אנחנו אז לא הכרנו לפני המון שנים, ואני אספר לך רגע שאני גרתי בארצות הברית בשני גלגולים, לפני 24 שנה ובעשור האחרון. ואני זוכרת, לפני 24 שנה לא היה חומוס צבר בסופרים האמריקאים, אבל ב-15 שנים האחרונות כן, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי לסופר וראיתי צבר, שידעתי שזה... התרחב לבבי, כאילו יש לי מניות בשטראוס, ולא הכרנו אז לגילוי הנאות, מהתחושה של ההצלחה הזאת שאת מתארת, של הנה דריסת הרגל הישראלית. החוויה הזאת של זה שלנו, בדברים הכי קטנים, כמו שאת אומרת, והניצחון הזה שבסוף היכולות שלנו גם בתחום האוכל, אני אומרת, פרצו באמת המון 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 חומות בשני העשורים האחרונים, וזה חיוך כזה שאתה אומר, חיוך מבית, למרות שלי אין אינטרס, אבל הייתי רוצה לשאול אותך ברמה העסקית.
לא, את חייבת להגיד סברה, אוקיי?
סברה, כי זה, סליחה, כן, השתמשתי לא, בצבר, וזה נכון, את צודקת.
לא, זה מעניין, כי זה מה שזה עושה באמת לך כישראלית שראיה בארצות הברית, וליהודים, או לכל אחד אחר. סברה זה, זה משהו באמת שמחבר יותר, זה גם אמריקאית וגם
נכון.
עברית, וחומוס היה באמת, אהבתי באמת את הנושא של החומוס, כי הוא מחבר, אוכלים ביחד, זה שרינג, וכל המילים האלה שהם, שבאמת אני בסוף מאמינה בהם, כן, זאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת להכיר את האמריקאים דרך אוכל.
זה, אני אומרת, פרק שלם בפני נכון. עצמו, בכלל מה אוהבים ואיך החך ואיך מכניסים טעמים ישראלים המזרח תיכונים, וכל כך הרבה שאלות הייתי רוצה לשאול אותך על זה, ועדיין הייתי רגע, מעניין אותי להגיד איזה עצה את יכולה לתת לבחור או בחורת צעירים, היום כל ישראלי או ישראלית רוצים להצליח בחלום הגדול באמריקה, ולפני רגע תיארת, זה בסוף עבודה קשה, זה לא רק תוכנית עסקית. איזו עצה, אחרי שנים של הבנת התרבויות, המורכבויות, היית נותת? והאם עדיין ישראלים יכולים להצליח כך בגדול באמריקה?
אני חושב שבטוח שיכולים, שישראלים גם מצליחים עכשיו וגם יכולים להצליח. אני כן חושבת שאת אחד הדברים הכי חשובים, כשאנחנו עושים עסקים במקומות אחרים בעולם, זה להגיד, להבין שאנחנו עורכים. אנחנו עורכים. וכשאתה עורך, אז אתה צריך מאוד לכבד את, את התרבות המקומית, את הבית שאליו אתה נכנס. ואז באמת זה לוקח קצת זמן ואתה מביא את עצמך. עכשיו, זה לא להשתנות, זה לא להיות משהו אחר. אבל תמיד חושב שאם אתה לא מרגיש עורך, זה משהו שלוקח ממך משהו. לא. אני חושבת שזה עושה את החמש דקות רגע להקשיב, להבין.
צניעות.
את ה... כן. אבל זה ברגע, את הצניעות הזאת, אני מאמינה באמת, זה ברגע שאתה עולה על המטוס. להיות אחר במקומות שונים בעולם, זה לא לא להיות. זה להיות, אבל באמת, כמו שאת אומרת, ממקום רגע צנוע, ממקום של להקשיב, ממקום של ללמוד, ובסוף זה כל כך מעצים, ההבנה הזאת, שלהיכנס רגע לנעלי האחר, ואז לחזור לנעליים שלך, ואני חושבת, אוטומטי זה עושה אותך יותר צנוע. בסדר, זה איזושהי עצה, אני חושבת, לחיים, לכל מי שעושה עסקים בעולם, וזה לא יאומן בסוף, בעיניי, כל פעם מחדש, כמה בסוף זה קורה, ואתה יכול לנהל גם עסקים וגם שותפויות, ושותפות עם זה, עם כל דבר, עם ספק שלך, עם מישהו שקולט את המוצרים שלך, זה... אתה כל הזמן צריך לראות את כולם בתוך המורכבות הזו, שהיא כיפית. אני לא רואה בזה מורכבות כמו שאת אומרת אותה, אלא אני רואה מי שרוצה לעשות לטווח ארוך, אז הוא, איזה כיף לו. זה בא עם הטריטוריה.
ולשאלה לסיום, הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית והקשר עם בת בריתנו הגדולה ביותר, למה לדעתך חשוב לתחזק אותו?
את יודעת, אני אולי אגיד את משהו בשבילי. קודם כל, קודם מבט שלי, אין משהו אחר חוץ מארצות הברית. באמת, אני חושבת שארצות הברית, על המורכבות שלה, היא הדבר עצמו, היא הגודל שלה, ויש משהו בסוף שאני מאמינה על ארצות הברית, בסוף, פעם זה לא לוקח, בסוף הם עושים את הדבר הנכון. יש משהו בדמוקרטיה האמריקאית שיכולה ללכת ימין לשמאלה, שום דבר לא בטוח וברור לי מה אנחנו רואים היום, אבל בסוף היא היחידה. אז זה לא שיש משהו אחר, אין, ולכן זה כל כך חשוב. תמיד הם הוכיחו בסוף האמריקאים שאנחנו אלה שאליהם הם בסוף פונים, וזה בסדר שיש להם עוד אינטרסים במקומות אחרים, זה לא מפחיד, נהפוך הוא. ולכן... כל תשומת הלב באמת של היחסים, וזה בדיוק מה שהרגשתי כשהגעתי לניו יורק, שבשבילי ניו יורק, ששם היה מקום העבודה הראשון שלי, באסטי לאודר, המקום הראשון שאמר לי כן, כשביקשתי עבודה, והחיים היומיומיים שם, תמיד הרגשתי בבית, ומאוד פחדתי מהרגע הזה, אחרי המלחמה, איך אני ארגיש כשאני אגיע. אז באמת זה לא היה לי מובן מאליו, והרגשתי שאני כאילו צריכה להתאהב מחדש, או צריכה לראות אם לא יזרקו אותי משם. והיה משהו בשיחה הזאת, בכנס של ישראל היום, שם מעל הבמה, ואתה שמעתי את יהדות ארצות הברית, או היהודים בניו יורק, שפתאום אמרתי, וואו, הכל, זה אוקיי, אותה שפה, אותה שיחה, שאני באמת מורגלת וחושבת שהיא כל כך חשובה. ולא אשכח שאחד מהאנשים על הבמה, אחד מהיהודים אמר, אתם, כשתוקפים אתכם, יש לכם צבא. אנחנו היהודים, בארצות הברית או בכל מקום אחר, כשתוקפים אותנו, אין לנו את הצבא שלכם. כאילו, הפכו לי את ה... באתי כדי, וואו, אנחנו אחרי מלחמה ויש לי הרבה מה לספר. ובעצם פגשתי, וואו, אתם, יש צבא, יש לכם צבא שמגן עליכם, מה אתם? כן, זה קשה וזה נורא, אבל אנחנו, כשתוקפים בית כנסת, כי אנחנו יהודים, אין לנו את הצבא הזה. וזה באמת, אני חושבת שמהיום, כשאני באמת, שוב, חוזרת לעולם הזה של יהדות העולם, יהדות ארצות הברית וישראל, אני חוזרת לדבר הבסיסי שתמיד חשבתי שהוא מדהים. הקשר הזה הוא קשר שהוא מפרה. לא לקחת אותו כמובן מאליו, ממש לא. לחזק אותו ולא לחשוב כל הזמן שאותנו לא רואים. יש בסוף באמת עולם שלם, וכשאומרים ארצות הברית זה לא...
זה
כל כך ענק וכל כך הרבה אנשים. למצוא את האנשים שלך ולעצור את הקשר. ארצות הברית בסופו של דבר זה... מקום שיש בו את כל מה שאנחנו רק היינו רוצים, והנה עובדה, תשמעו, העסקים בין ישראל לבין ארצות הברית, והקשרים התרבותיים והחברתיים והכל, הם חשובים לנו מעבר לקדנציה של נשיא אחד או ראש ממשלה אחד כאן, זה תלוי בנו העם, האנשים שחיים פה ואנשים שחיים בצד השני, וזה עבודה ליצור יחסים. עבודה כיפית, כי יש בסופה באמת משהו שאנשים ייהנו בזה לדורות, וזה מהר חוזר.
קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה. לא רק על באמת היותך השראה ועל שיחה מרתקת, תודה פעמיים, קודם כל על זה שאת מחזיקה לא מעט מהחיות להמשיך את החוסן הפנימי של מדינת ישראל. בכל מה שקשור לעולם העסקי, התזונה, הביטחון התזונתי, כל כך הרבה נושאים שלצערנו לא נוכל לגעת בהם היום. ומצד שני, תודה על היותך מי שמהווה שגרירה, בלי תקן פורמלי, למערכת היחסים, גם עם יהדות העולם, עם יהדות ארצות הברית בפרט, ועל זה שאת מאמינה, בנו ובקשר. אז תודה שבחרת להצטרף אלינו ועל שיחה מרתקת.
תודה לך. על החברות, באמת, ועל זה שהקשר הזה, את רואה את שני הצדדים, באמת, הרבה זמן. אז
תודה.
ביי.
תודה רבה לחברתי היקרה, עופרה שטראוס, על פרק מרתק בחשיבות התחום העסקי והמגזר העסקי בבניית הקשר עם ארצות הברית ויהדות ארצות הברית בפרט. עוד הרבה ניתן ללמוד ולשמוע על החשיבות של המגזר העסקי. תודה רבה לצוות היקר, למפיק אבי בליקי, ליאת דולונגביץ', טכנאי השידור, יוני ברמן, צילום, דניאל רוטמן, הפקה, קרן משפחת רודרמן ברדיו תל אביב, הדודים מאמריקה, הפודקאסט שמחבר בין ישראלים ויהודים אמריקאים דרך סיפורים ואנשים. כדי ללמוד עוד על הנושא המרתק והקשר החשוב עם יהדות ארצות הברית, אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. מחכים לכם.